שלום לכם. מתברר שלא רק בימינו מסתובבים בשטח מנהיגים בפועל, מנהיגים בפוטנציה, מנהיגים כאלה ואחרים, מאז ומקדם, מאז שיש אנשים בעולם, יש מנהיגים בעולם, ובתקופת המצרים, ספר שמות, פרשיות שמות וירא, מסתובבים הרבה מנהיגים. פרעה, אהרון, משה, מרים, יוסף, משה, וכל אחד מייצג את האינטרס שלו. ננסה ללמוד את סוגיית המנהיגות, אז, היום, דברים מתקשרים. פרשת השבוע, פרשת וירא, שלום לכם, שלום לרב מרדכי אילון.
שלום וברכה.
רב אילון, זאת מציאות, איפה שיש אנשים, יש מנהיגים, ואלו מנהיגים אותם, ואלו כפופים להם, פעם אלו בוחרים אותם, פעם הם נכפים עליהם, אבל זאת מציאות. המנהיג אולי שאני רוצה שנתייחס אליו היום, זה משה רבנו, שמוביל את המהלך בלשוננו בפרשה. אני לא רוצה להיות חצוף הרב אילון, אבל אני הייתי רוצה להיות לרגע, באמת בעדינות, יועץ התקשורת של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ממונה על העולם, צריך לבחור לו מנהיג לעם ישראל. אם הייתי יושב שם בשמיים לידו, הייתי אומר לו, ריבונו של עולם, באמת,
הוא לא יעבור בסקרים.
סליחה על ההתערבות, אבל בחרת את המועמד עם הכי פחות סיכוי. הוא לא גדל עם העם, אף אחד לא מכיר אותו. הוא גם מגמגם, כנראה שהוא לא עובר מסך. ולא ברור לגמרי בדיוק מה היכולת שלו להנהיג את העם. תעשה טובה, אם אתה רוצה לגאול את עם ישראל, בו יש לי הרבה מועמדים הרבה יותר טובים. למה בחרת שהרייטינג הנמוך?
זה מה שתקופת בחירות יכולה לעשות לך.
עכשיו, הקדוש ברוך הוא יסלח לי, אבל יועץ תקשורת גם צריך בשמיים, לא? איך בוחרים מנהיג, או מה היה השיקול של הקדוש ברוך הוא, שהוא בוחר מכל המועמדים דווקא את משה רבנו?
איך בוחרים מנהיג? אתה יודע מה, אתה פתרת אותי מהעבודה הקלה, ואתה משאיר לי את העבודה הקשה, וטוב שכך. כי העבודה הקלה היא להגיד תמיד איך לא. אז אמרת כבר מצוין, לא לפי הסקרים, ולא ואז אני אצא גדול, אני אגיד מה לא, וזה יצא הכי פופולרי ונחמד. בוא נחשוב באמת עכשיו לעומק, אחרי שאמרת את מה לא, איך בוחרים מנהיג? ראשית, ונתמקד ברשותך באמת רעיון מצוין במשה. מסמך הנקודות. נקודה ראשונה, צריך לבחור אחד שלא רוצה.
אחד שלא רוצה.
אחד שלא רוצה.
אם לא רוצה, אז שלא יבוא.
אחד שלא רוצה, אבל לא יכול להירדם בלילה, כי הוא כל הזמן מעורב בזה. אני עכשיו רוצה להסביר. קודם כל, אחד שלא רוצה, הקדוש ברוך הוא בא עם משה רבינו, ומשה רבינו שני פרקים, מטריח את כולנו, בלהסביר למה הוא לא מתאים. ולרגע אתה יכול להתבלבל ולהגיד, אוקיי, הוא רק אומר למה הוא לא מתאים, כי יש לו פחד הנהגה, פחד קהל.
או כדי להעלות את המחיר.
או כדי להעלות את המחיר, נכון, כדי לצרף אנשים ממפלגות נוספות. עד שבסוף בא משה רבנו ואומר, ריבונו של עולם, אני מתכוון דוגרי, שלח נא ביד תשלח. לא רק כבד פה, הוא ישתמש בכל התירוצים שיש. לא יאמינו לי, כבד פה, כבד לשון אנוכי. בסוף, אחרי הכל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, גמרנו? אז אומר לו משה, שלח נא ביד תשלח. הקדוש ברוך הוא כועס. וייחר אף השם במשה. כבר ממש כועס עליו. אז אחד שלא רוצה. זה אגב מוריד הרבה היום.
למה זה תנאי חשוב? למה אתה מזכיר את זה בתור תנאי ראשון?
אבל זהו, אתה שואל לא רק למה זה תנאי חשוב ותנאי ראשון, אלא שאלת לפני שנייה, האם זה לא פוגע בעצם באמביציה?
היום יש מושג שנקרא תאוות שלטון או יצר שלטון. אם אדם אין לו את הרצון הישרדות הזה ואת הכוחניות, ואני אשאף את
העם, שישאר בספרייה.
כן.
כאן מגיע הדבר הבא. אחד שלא רוצה לא יהפוך את עצמו לעיקר המסך. הרי מאיפה נובעת בסופו של דבר האכזבה ממערכות שלטוניות? מהשילוב המזעזע שבכל צורה שלטונית הוא מטריד את כולנו תמיד, בין האגו לבין המסר שאתה רוצה להעביר. הצורות הדיקטטוריות למיניהן זה מאוד בולט. אז יצאנו הצעות דמוקרטיות. הצעות דמוקרטיות בהן אדם רוצה להיבחר לפרלמנט, לכנסת. אז מה הוא צריך? הוא צריך להראות כמה הוא גבוה וכמה הוא יפה, מה הוא עשה ומה הוא והוא 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 והוא. עכשיו הוא גם צריך לשמור על הכיסא. עכשיו, הוא רוצה לשמור על הכיסא, אתה יודע מה? ואני רוצה להיות תמים ונאיבי ומאמין לבני אדם, ואני באמת מאמין לרבים. הוא רוצה לשמור על הכיסא
כדי לשרת את הציבור.
הוא באמת רוצה לשרת את הציבור. אבל בשלב מסוים, אתה יודע מה זה המעורבות של הצורך האגואיסטי? עם הדברים הציבוריים שהם כל הזמן אצלך ביחד. אתה צריך לעבור במרכז, אתה צריך לעבור בלשכה, אתה צריך לעבור בחתונות של כל הבוחרים, אתה צריך לעסוק 80%, 60%, 90% בנפח של עצמך. אתה צריך לנפח את עצמך X זמן, ולהמשיך כל הזמן לעסוק בדברים כלליים וציבוריים, זה סיבוך נורא. איפה אחוזי האמביציה האישית? איפה אחוזי העשייה הכללית? איך הם מעורבים זה בזה? מה קורה אחד עם השני? מה? תנאי א', ופה אני רוצה להסביר טוב את מה שאמרתי, כי מה שאני אמרתי כאילו הופך את נושא המנהיג האידיאלי, האידיאלי, מנהיג כמו משה רבנו, להנהגה לא רלוונטית, כי כל אחד מאיתנו רוצה. אז אתה הופך את משה לאיזה סיפור צדיקים לא רלוונטי. לא, 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 רגע, רגע. אחד שלא רוצה, כי הוא רוצה להעביר את המסר שלו, והוא לא רוצה שהמסגרת הפוליטית, תקשורתית, X, Y, תצמצם אותו. אני רוצה להסביר את זה. משה רבנו הוא לא אחד שלא רוצה, ולכן הוא יושב ללמוד, או יושב ללמד, או הולך לעבוד בחקלאות, או הולך לתקן מכוניות. משה רבנו, בכלל מאיפה אנחנו פוגשים אותו? מה המפגש הראשון?
על היאור.
הרבה לפני כן. על היאור אנחנו פוגשים אותו כבר בתור ראש הממשלה.
לא, על היאור בתור תינוק, בסוף.
נכון, בחיבה, אוקיי, מצוין. שם אנחנו פוגשים את הסביבה שבה הוא גדל. את ההתקוממות של בת פרעה ומרים, את הנשים, אין שם גברים, זה דיברנו פעם. שם פוגשים את עולם המהפכה, את המחתרת, את האסירי ציון שמסתובבים שם מסביב.
פעם שנייה פוגשים אותו כשיוצא החוצה ורואה איש מצרי מכה איש עברי מאחר.
פעם הראשונה רלוונטית מבחינתנו כילד גדול. ויגדל משה וייצא אל אחיו. שם פוגשים אותו בשלושה דברים. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, פונה כה וכה, ומכה את המצרי הנוגס. בסדר? בהשאלה ממש לא דומה. הוא יוצא החוצה, והוא רואה בעולם בלתי הפיך איזה שוטר נאצי, איזה קלגס מכה יהודי. הוא מנצל את ההזדמנות ומכה בו. כמו שראינו בסיפורים לפעמים, בילדים. פעם שנייה...
פעם שלישית.
לא, זה הראשונה. מצרי מכה עברי. הפעם השנייה הוא יוצא החוצה ורואה עברי מכה עברי. הוא מתערב. ואז נודע לו שהסיפור הקודם הודלף, וכנראה כבר אי אפשר לחסות את זה, כי הוא הרי חי בארמון של פרעה. זה יכול להיות שאת הסיפור הקודם ידעו בארמון של פרעה, התקשורת בטח ידע אולי קצת פה ושם. אבל השתיקו, כי זה הנסיך אצל המלך.
אולי היה אתרוג של פרעה.
נכון. איך תדע מה הולך שם? ואז מגיע הפעם השנייה, ומשה מבין שכבר אי אפשר יהיה לחסות את זה, והוא בורח למדיין. פעם שלישית הוא רואה, כשהוא מגיע ישר למדיין, הוא יושב על הבאר, הוא בורח על תקן מבוקש, he is wanted. ועל תקן מבוקש, הוא בורח למדיין, אני חושב שכל התקשורת העולמית ידעה מי זה הנסיך של פרעה, הוא לא אנונימי. והוא רואה שם רועי צון, מתנקלים או מרביצים או עושים שרירים, לשבע בנות שבאות עם הצון של אביהן, יתרו. זה אגב כנראה חברה גבוהה, כי יתרו היה כהן מדיין. ומאוד לא חכם להתערב סתם, כשאתה מגיע פתאום לאיזה מקום חדש, כי אתה לא יודע איפה מצלמים אותך, בטח לא במריבות בין החברה הגבוהה לחברה הגבוהה. כי בנות כהן מדיין, אני משאר לעצמי, לא רואות את הצון בשיקון תף ג' לא יודע איפה. יש בטח ככה סטיילים, והן רואות את הצון בסטייל טוב. משה מתערב שם. לברית אחרת, זה אדם שלא יכול לישון. כל יועץ תקשורת היה אומר לו, אדוני שתוק, אתה עכשיו מבוקש, זוז הצידה. כלומר, מצד אחד זה מנהיג שלא רוצה להיכנס, מצד שני זה מנהיג שלא יכול לישון בלילה.
ודאי שהתכונה המרכזית והסיטואציה הזאת תיארת היא הרגישות החברתית, אומר.
נכון.
הוא לא יכול לסבול עוול.
כן.
אבל יועץ תקשורת היה אומר לו, מה עומד מול מה? אתה תתערב במריבה בין יהודי למצרי, אתה תרוויח אולי צדק, אבל תפסיד את כל הקריירה שלך בארמון פרעה.
נכון מאוד. ביקרתי אתמול אצל חיילים שנמצאים ככה ליד נחל עוז, וכשעליתי לאיזו עמדה נחמדה לבקר חייל, ראיתי כתוב שם, כמו הגרפיטי של צבא, גרפיטי חדש, עוד לא למדתי אותו, אז אני מלמד אותך אותו עכשיו, לפעמים צדק זה רק כוכב. שיעור חדש, לפעמים צדק זה רק כוכב. מנהיג הוא מי שלא חושב כך. מי שחושב שלפעמים צדק זה רק כוכב, הוא לא יהיה כוכב. כלומר, לפעמים הוא יהיה כוכב של כלום, של ייאוש, של עייפות. משה רבנו לא שמע ליועצי התקשורת. הוא א' לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה להיות מעורב בחיים החברתיים. זאת טעות נוראית. לא רוצה כי הוא חי בסנה, בהשגות הגדולות שלו, והוא רוצה לחיות באקדמיה. לא.
כי הוא לא מתאים.
כי הוא אומר, זה יצמצם את השפעתי. הוא אומר, תראה ריבונו של עולם, אני כבד פה וכבד לשון. למה הוא מזכיר את הנכות שלו עכשיו? מה זה מעניין? הוא אומר, ריבונו של עולם, אני לא איש תקשורת. אני לא, אין לי כוח לרדת לקטנות, לזוטות. תן לאהרון לעשות את זה, אני אהיה איתו. אני אעזור לכולם, תן לי, אני אשב, אני אעזור להם, אני מבטיח. הרי אדם שלא רוצה להתערב בחיים חברתיים, כי הוא רוצה לקבל את הנובל שלו בלא יודע מה, והוא רוצה לשבת בחדר הסגור שלו, לא יוצא אל אחיו ומכה איש מצרי והורג אותו. משה רבנו, היהודי הראשון שלוקח נשק. זה אגב לא ציירנו אף פעם. בציורים הגלותיים שלנו יש משה רבנו עם זקן ויורד עם הלוחות, מיכל אנג'לו. שרבנו לוקח נשק והורג מצרי, מישהו צייר? זה מה שהוא עשה בחיים. כך הוא פתח. כי הוא ראה כאן קלגס שמתעלל באדם חסר ישע. ומשה רבנו הוא דמות מעורבת חברתית, למרות שהוא חי במקום שלא שייך למעורבות חברתית. הוא המנ... חי בבית פרעו.
אז ככה רב אלון, אתה מצייר את דמות המנהיג שהמעורב חברתית הזה, בתקופות מסוימות לוקח את האוהל שלו, ושם אותו מחוץ למחנה.
עוד מעט נגיע. זה הדבר הבא של המנהיג. עוד מעט, עוד מעט. תן לי רגע להגדיר את זה בהגדרות. זה מצוין.
המעורב חברתית, אגב, אם כבר אתה באסוציאציה, הרבה יותר אהרון מאשר משה.
נכון מאוד.
אם כבר יש מעורבות חברתית.
בוא נלך לאט לאט, כי זה דבר מעניין מאוד. משה הוא המנהיג האידיאלי. אהרון הוא לידו. והוא בלי סוג מנהיג, אבל משה הוא המנהיג, הוא משה רבינו, הוא אבי הנביאים. בוא רגע נראה אותו עד הסוף. א', לא רוצה. מילה אחת על לא רוצה, שתסכם את מה שאנחנו אומרים. לא רוצה פירושו. לא רוצה כי אני חושש מצמצום השפעתי ואני מעדיף להיות מאחורי הקלעים. אני רוצה שחברה אחרים יעשו את זה. ב' מוכן למסור את נפשי. אם ייקחו איבר מאיבריי, אני מוכן לתת אותו.
היית רוצה לומר בתרגום למשפט שאמרת, שמוכן למסור את נפשי, זאת אומרת שזה מישהו שיש לו מה להפסיד?
בטח. בוודאי. כלומר, משה צריך להיות אחד שכדי להיכנס לעסק, אנחנו נפסיד פה משה רבנו. כשמשה רבנו בא ומדבר עם עם ישראל דבר ראשון, ואומר להם, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, הוא בא ואומר להם את לשונות הגאולה, ארבע הכוסות של ליל הסדר, הם זכר ללשונות האלה שמשה רבנו אומר, כתוב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הפסוק הוא וידבר משה כן אל בני ישראל. אלוהים נתן למשה ממש את הנוסח. הוא אמר את מה שאמרו לו ולא שמעו אל משה. תמיד הבנתי ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה הפירוש?
לא להם סבלנות לשמוע.
למי יש סבלנות לשמוע? אחד מגדולי גדולי הראשונים הפרשנים אומר דבר לא יאמן. לא הבנתם, הוא אומר. ולא שמעו אל משה מקוצר רוחו של משה.
מעבודה קשה של?
ומהעבודה הקשה של משה לתרגם את הרעיונות האדירים של ראשו למילים שאחד כמוני צריך לשמוע. ואז מסביר הרלב"ג, וידבר משה כן אל בני ישראל. מה שאלוקים אמר? משה תרגם בכלל בלי פילטר. כי הוא חי שם. האיש הזה מהר סיני ומהשמיים, שם הוא חי. אז הוא ניסה לרדת מה שקוראים באיזה שפה פטרנליסטית כזאת אל העם, אבל הוא לא הצליח. כי הוא דיבר, לשונו של רבי לוי בן גרשום של הרלב"ג, הוא לא הצליח לייפות דבריו כדי שזה יעבור מסך, כדי שיהיה לזה רייטינג. ולא שמעו אל משה כי הוא דיבר כן, הוא היה כן, הוא היה משהו. והמשהו לא עבר מסך. כמו ששאלת בהתחלה. ואז הוא כאילו חזר אל אלוקים ואמר לו, אתה רואה? אז א', מנהיג שהמאוויים האישיים שלו לא יבואו, עכשיו אני יודע להגדיר את זה סוף סוף, שהמאוויים האישיים שלו לא צריכים את הבמה הפוליטית בשביל לבוא לידי ביטוי. הפוך, הוא מפסיד. הוא יכול להביא את המאוויים האישיים שלו בבמה הלא פוליטית יותר. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עכשיו אני מדבר איתך כמו שאמרנו.
אתה רוצה שאני אשפיע?
אתה רוצה שאני אשפיע? אני את הבית של פרעה מכיר לפני כולם. אני גדלתי בדבר הזה. אתה מרשים אותי עם הפרלמנט? אני גדלתי בבית פרעה. אני ראיתי אנשים מסתובבים עם הכיסאות, אני ראיתי את זה מזמן. וולבו אתה מציע? יש לי. אתה רוצה שאני אשפיע? תן לי לעמוד מאחורה ולתת כוח לאהרון. הוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה שאמרת מקודם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה צריך להיות מנהיג? הצופן שכשפעם אחת יצטרכו להגיד לעם, חבר'ה אתם עברתם את הגבול, הוא ייקח את האוהל, ישים אותו בצד ויגיד ברוגז. וכולם ידעו שהוא לא מתכוון, כי הוא לא מסוגל ברוגז. וכשהקדוש ברוך הוא יכעס ויגיד לו, אני ברוגז, עכשיו אני רוצה להשמיד את העם, ולבחור אותך, הוא יגיד, אסור להגיד כך, ריבונו של עולם, עכשיו אני ברוגז. אני לא מבטר על העם, כי יש לי מסירות נפש על העם. ועוד נתון, ועוד נתון. לא רוצה, אמרנו, לא רוצה כי המאוויים האישיים שלו לא זקוקים לבמה הטכנית פוליטית תקשורתית, מעורב מאוד 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 חברתית. והדבר השלישי,
לפני שאתה תגיד את הדבר השלישי, כל ילד יגיד לך בכיתה ג' וכל ממם בצבא שמנהיג שווה קריזמה. קריזמה זה יכולת לעמוד, להלהיב, לשלהב, לצעוק אחריי. משה רבנו, אם אני מבין נכון, מקבל את התואר ענב, שבהבנה הדלה שלי, אם יש משהו הפוך מקריזמה, זה ענבה. אז אם הקדוש ברוך הוא נכשל במכרז, תבדל לך מישהו עם קריזמה שיכול לעמוד ולעשות ברק בעיניים. אתה מוצא ענב, אדם שאומר, אני לא יודע, לא יכול, ואני גם סתם ענב.
קריזמה זה מה שאתה אומר, עכשיו אני חושב שמכרז וקריזמה זה אותם אותיות רק כשמחליפים. כנראה שזאת קריזמה שמשיגים במכרז. תעשה רגע עצימת עיניים לעצמך ותזכר, מי היו המפקדים בצבא שהערכת? אלה שעשו את הרעש?
אלה שעשו.
הוא שהיה שקט, אבל היה מקצוען, וכשגמרת מסלול בלילה, הוא קרא אתכם העין. ואתה ידעת שאתה הולך לישון, והוא הולך לשבת עכשיו חצי שעה לשוך ולתכנן את המסלול מחר. תזכר. האלה שעשו את הרעש, טבלבלה, קריזמה, זאת קריזמה טלוויזיה, סליחה. זאת קריזמת הסתרקות עם בלוריות, כדי לעבור מסך כיועצי תקשורת.
וכך העולם עובד היום.
אז העולם עובד כך. ומשה רבנו אומר, העולם עובד כך, אז אין לי סיכוי. לכן משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אמרת לי לדבר עם בני ישראל, לא הצלחתי. עכשיו אני אלך אל פרעה? הוא עובד עם יועצי תקשורת כאלה. נכון? ואתה יודע מה בספר שמות הגלות? שזאת הקריזמה שכן עובדת. וכל אחד מאיתנו שיעצום את העיניים, וישאל את עצמו איזו קריזמה הוא באמת רוצה. עוד איזה סיפור מצחיק כזה של, של, של הצלחה מסחררת של יום. שכל אחד יעצום עיניים עם עצמו. ויזכר מי מהצבא, מי מבית ספר, מי מהמערכת, מי מהמשפחה. מי מהמשפחה. מה הקריזמה שהובילה אותו? שיזכר בקריזמה של סבא מיוחד, של סבתא מיוחדת. בקריזמה של, של, של משהו שלא צריך אותי כדי להפוך להיות רציני. הוא לא בא לרכב עליי כדי שיהיה לו מקום. זה לא שהוא מקבל את מעמדו החברתי, כי אני עשיתי אותו עכשיו נבחר במפלגה שלי. הוא סובל מזה שהוא צריך את המפלגה הזאת. הוא מקבל את מעמדו, כי הוא מקבל את מעמדו, אתה יודע מאיפה? מהסנה. מההשראה האלוקית.
אז מה הוא
ממנו?
מה משה מציע לעם? רבותה, אני בא לגאול אתכם.
משה מציע.
אני מציע לכם ענווה.
משה מציע.
עם ענווה לא קונים בסופר, הרב אלון.
משה מציע לעם את שמו. להיות משה. בוא אמשה אתכם. מה זה נמשות? קראו לו משה כי הוא נמשה מן המים. משה אומר, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שאין מים שאי אפשר להימשות מהם.
אבל יושבים שני יהודים במצרים, אחרי שמשה מתגלה, והם צחקים שיש ושאוכלים פיצוחים, אומרים, מה הוא חושב לעצמו משה הזה? בסדר, אז יש לו כישרונות, אבל הוא לא מתאים לפוליטיקה. הוא ענב, הוא מגמגם, הוא לא מתאים לפוליטיקה. בסוף צריך להתחבר אל העם, הוא לא מתאים לזה. הוא בחור טוב, אבל לא לפוליטיקה.
אז הוא בא עם רשימה טובה. היום קוראים לזה נבחרות. הוא בא עם רשימה. אתה יודע מי הרשימה שלו? אהרון. לא רשימת בלוף. הוא בא עם רשימה של כאלה שיודעים בדיוק מי הוא משה. והולכים על אותו מסר, והוא נשאר משה. וכאן אני מגיע לנקודה השלישית שאמרתי מקודם. אם נספיק אז עוד שתי נקודות במהירות, השלישית היא החשובה לי הראשונה. פוקוס. המנהיג הזה אומר, רבותיי, יש בטח על מיליון דברים לדבר. ואני אגיד לכם על מה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על החוסן החברתי-לאומי שלנו. אני יכול לדבר איתכם על איך נפיל את מצרים, ומה נעשה עם מדיין, ואיפה תהיה איראן, ואיפה יהיה המלאק. אני אגיד לכם על מה אני רוצה לדבר. כשהוא רואה את האיש העברי, מכה את האיש העברי מאחיו, הוא אומר לעצמו, אכן נודע הדבר. אומרים חז"ל, אכן נודע הדבר, זה לא אכן נודע הדבר, שמעו שעשיתי את זה, צריך לברוח. אכן נודע לי עכשיו
שאיבדנו את יכולת ההרתעה.
שאיבדנו את יכולת ההרתעה. למה איבדנו את יכולת ההרתעה? כי אתם ביניכם לא יודעים מה אתם רוצים. כי אתם מקטלגים את עצמכם בחומות, כי אתם מאבדים את הזיקה שלכם, ואתם לא חשים את הקשר שביניכם. מה יעשו הילדים שלכם? הבעיה היא המצרים מאתמול? אותו אני יכול לגמור. זה סיפור המצרי והעברי. אתם חושבים שהבעיה היא מצרים? את המצרי, משה זה מיניאטורה. הבעיה היא מצרים, מה יהיה עם מצרים? מה יעשו מצרים, מה יהיה עם מצרים? אותו אני יכול להקות. זה יכאב. הבעיה היא אתם. אגב, משה לא אמר אף פעם אתם. הוא אמר אנחנו. הוא לא אמר כאלה תאויות, כמו שעשיתי עכשיו. הבעיה היא אנחנו, איש עברי מכה, איש עברי מאחיו.
וכבר היינו אחים זורקים אח לבור עוד לפני...
והיינו בסיפור, ואנחנו פה בגלל הסיפור של אחים זורקים אחים. ואנחנו ממשיכים בסיפור של אחים זורקים אחים. והוא ידע למקד את הפוקוס. והוא בא לתת תורה לא בגלל שהוא אומר, חבר'ה, אני רוצה עכשיו לתת איזו הצעה חדשה. הוא בא לתת תורה כי הוא אומר, חבר'ה, אנשים, אני אשתמש בארבע מילים שהם לדעתי הסלוגן של כל הפרשה הזאת. אני רוצה חברה שמתקשרת לזיקה שלה, כי חברה שלא מתקשרת לזיקה תוכל אולי לגדול, ויהיו לה בתים, וענפים רבים רבים רבים, אבל אתה יודע מה קורה לעץ שיש לו המון 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 ענפים, ולאט לאט פחות ופחות ופחות שורשים? זה יכול לבלף. ומה יקרה כשזה ייפול? אבל לא נגמר. אני חושב שבסלוגן של משה היה כתוב כך. מתקשרים לזיקה. זקוקים לקשר. מי? כולם. גם אלה שחושבים שיש להם יותר זיקה. גם אלה שחושבים שהם לא צריכים אותי. כי אני מי אני בכלל? פוקוס מוגדר התייחסות לכל. למשה רבנו יש התייחסות לשאלות המדיניות מול מצרים. יש לו גם התייחסות לשאלות החברתיות בין ישראל עברי לעברי. יש לו גם התייחסות לשאלות החברתיות בין מדיני למדיני. ויש לו התייחסות לשאלות של בעלי חיים ואקולוגיה כשגדי בורח מהצון. אבל יש לו פוקוס. והפוקוס הזה מתחיל מענווה, מעוז, מאהבה ואמונה שמחוברים ביחד.
תודה לרב אלון. נכנסנו לפרשת שבוע ויצאנו עם סלוגן קשורים לזיקה, קשורים לזיקה, זקוקים לקשר. תודה לך, שבת שלום לך, תודה גם לכם שהייתם איתנו.